מדהימה ממקור החיים, זה גורם לנו להרגיש באמת חיים, זה גורם לנו להרגיש מתחדשים, זה גורם לנו להרגיש בטלים לאור אינסוף. ומשם אנחנו שואבים כל הזמן את התחדשות החיים שלנו, ומתוך כך זה התחדשות כל דבר בעולם. זה לא התחדשות באיזה סברה בסוגיה בהכרח, אלא ההתחדשות היא שהסברה בסוגיה הזו היא נובעת מרצון השם. אז זה כבר התחדשות הרבה יותר רגיל. וראינו שההתחדשות שהולכת עם הענווה קשורה לזה שאנחנו רואים הסתכלות, או רואים את הדברים בהסתכלות מאוחדת ולא בהסתכלות נקודתית. כשההסתכלות היא מפורטת, אנחנו לא באמת מצליחים להיות קשורים ברצון השם. אנחנו קשורים יותר אני כאן ועכשיו, זה מעניין אותי, זה לא מעניין אותי. זה מקטין את הערך שלנו לדעה שהיא הרבה יותר מוגשמת. לעומת זאת, כשההסתכלות שלנו היא הרבה יותר כללית, וכאן הרב יסביר לנו היום, יותר מאוחדת, אנחנו רואים את הכל כאחדות אחת, אז אנחנו מסוגלים להיות קשורים יותר באמת למקור החידוש, למחדש, לריבונו של עולם. ככל שהאדם יותר אנליטי, יותר כל פרט בפני עצמו, וככה הוא חי, וכל דבר הוא מיד רואה מחלוקת. זה ככה, הבבלי ככה, הקבלה ככה, זוהר ככה, הראשון הזה כך והראשון הוא כך. יש איזו תחושה שכל הזמן יש מחלוקות. אז מישהו כל הזמן חי בתוך עולם שהוא כזה, מלא מחלוקות, הוא לא יענה. הוא לא יכול לענות. אין לו התחדשות באמת, יש לו חידושים, יש לו וורטים. בסדר? יש לי וורט יפה על זה, לפי הפני יהושע, זה רבי עקיבא איגר, זה מסתדר, זה וורט. מה הוא לבורות? תורה, אומרת תורה. מאחר זה לא בא ממקור החידוש, זה חידוש מקומי. יכול להיות אדם שיש לו מלא חידושים כאלה, נקודתיים. כמעט אחד שרואה סרטים, להבין. הוא רואה סרט חידוש, רואה סרט חידוש, רואה סרט חידוש. כל מיני יש לו חידושים. באמת אין לו שום התחדשות ממקור החידוש. כל מיני יש לו איזה חידוש מקומי. הוא ראה עוד נוף אחר, או עוד אחד שהרביץ לו אגרוף כזה, עוד נוף אחר. אבל זה לא מחדש כלום. הוא לא מתחדש. לעומת זאת, אם יש אחדות והסתכלות מאוחדת, אז כל חידוש הופך להיות, ואז באמת דברים שהם לא חידושים אמיתיים, אנחנו דוחים אותם, כי זה לא באמת חי. זאת אומרת, אדם מרגיש מה חי ומה הוא תחליף. על כל פנים, אם מוצא דבר נלמד, שהאחדות, החידוש והענווה, אינם אחוזים כל כך זה בזה, עד ששווים למושג אחד. גם החידוש, גם האחדות וגם הענווה, שלושת המושגים האלו הם בעצם מושג אחד של היש. וכמו שאמרנו, עצם העובדה שיש בריאה, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא רוצה שיהיה בריאה, לפני כל ההתפרטויות יש כאן איזו עוצמה ענקית של רצון אלוקי שמופיע. זה אחדותי, זה עוד לפני כל ההתפרטויות, לפני כל... וזה שורש כל ההתחדשות של העולם, זה שורש החיים של העולם. מי שנמצא במדרגה הזו, באופן מידותי, הוא ענה. כל עניינו זה רק להיות צינור להופעת החיים האלוקיים, הטוב האלוקי. הוא בכלל לא עסוק במה יצא לו ומה הוא ירוויח, הוא נקודה, הוא נורא חכם. זה לא מעניין אותו אם הוא חכם או לא חכם. הוא פוגש את רצון השם במה שהוא לומד. הוא לא עושה התחשבנויות כאלה של אני יותר חכם מהחברותא שלי, הוא לא הבין ואני כן הבנתי, והרב חושב שאני מבין טוב את החומר, זה לא מעניין אותי. הוא כל הזמן פוגש דבר השם. זה התחדשות, זה חיות, זה גורם גם להתלהבות, לא. זה משפיע על השמחה. רק באחדות, כן, באחדות השלמה, והיא הנהדרה בקודש. אמרנו, מה זה קודש? זה המפגש עם רצון השם, עם המהות העליונה, כן, החוכמה, הכוח להבין את החוכמה, זה היכולת להבין את המהות, את המטרה, את הייעוד, הרצון האלוקי שבכל דבר. אז האחדות הזו היא נהדרה בקודש. רק שם אנו מוצאים כבר את העושר של כל. מתוך האחדות הזאת אפשר עכשיו לראות את כל הפרטים ולראות איך בכל פרטי הבריאה מופיע רצון השם באחדות. שאין בו שום חסר כלל. זאת אומרת, הכל פה מלא חיים. אין חסרונות. החסרונות נובעים מזה שאנחנו מצמצמים את הדברים לפרטים ולגבולות מצומצמים, ואז אנחנו מרגישים מועקה, אנחנו מרגישים תחושת חוסר נוראי. וזהו יסוד של תביעת החידות, ברום העליוניות שלו, להיות הולך ושוטף דווקא מכל. זה לא חידוש נקודתי מקומי, אלא זה ההתחדשות שנובעת מההסתכלות הכוללת. ואז כל פרט מקבל את המקום שלו נכון. כמו בגוף שלנו, החידוש הוא לא בזה שטיפלת באיזה אצבע כואבת או בפרק כואב, אלא הבנת את כל הגוף, מתוך כך הפרק הזה הוא חלק מכל הגוף, ואז מתחדש לך למה הפרק הזה כואב, למה יש לך דלקת פרקים. זה לא בגלל שהפרקים בבעיה, זה הגוף בבעיה. אם הבנת את זה, עכשיו יש לך פתאום הערה, אתה עכשיו מבין שהפרק הזה שכואב נובע בכלל מזה שיש לך מצב רוח רע, זה שאתה לא... יהיה לך מצב רוח טוב, אולי בכלל ריחה לך פרקים, תהיה בריא בשביל, או משהו אחר. אם אתה מסתכל על הכל, החידוש הוא ברמה אחרת לגמרי. בלא אחדות לא יש חידוש, כי אם סדרנות שטחית, אם אין לך אחדות, רשי חולק על תוספות, תוספות חולק על רשי, הם ממש במלחמת עולם. ו... אז יכול להיות שאתה תמצא איזה דרך להסביר איך רשי מסתדר ואיך תוספות מסתדר. סדרנות קורה בזה. אם אתה עולה לנקודת האחדות, אתה מבין את סברת תוספות, ואתה מבין את סברת רשי, אתה רואה את ההבדל ביניהם, ואתה רואה את האחדות שבהם. כמו מישהו אמר לי שלמד במסכת שבת, שמקרים את הגמרא שמה שבאו ילדים, לפנק נכנסו לבית המדרש, אמרו לבי יהושע, שילדים אמרו חידושים עליונים, א', ב', ג', ד', מכירים, הם דרשו מדרש אותיות. וכשהם הגיעו לקוף, הם אמרו, קוף זה קדוש, ריש זה רשע. אז הוא אמר שזה לכאורה, לפי מה שהמפרשים אומרים, זה סותר את מה שהזוהר אומר, שקוף זה קוף. סתירה. אז איך מיישבים את הסתירה? אז אם יש למישהו איזו התחדשות נקודתית מקומית, אז או שהוא להצליח, ויגיד מה לעשות, הבבלי הוא, שיטתו של הבבלי, הוא ימצא איזה פטנט, שיטתו, זה לשיטתו וזה לשיטתו, הוא סידר כל אחד במגירה שלו, ובסדר, ממשיכים לריב, לא רבים, כל אחד במגירה אחרת. אבל אם מישהו עולה לתפיסה קצת יותר אחדותי, כמו שרב צדוק עושה את הדרך, אז הוא אומר, מה זה קור? קור זה מישהו שמחכה. מי החקיין הכי גדול בעולם? זה האדם. את מי הוא מחכה? ריבונו של העולם. בצלם אלוקים עשה את האדם. אנחנו כולנו קופים. קוף אחרי ריבונו של העולם. אנחנו מחכים את ריבונו של העולם. אנחנו רוצים לגלות את הרצון האלוקי בחיים שלנו. איך קוראים לזה? קודש. זה הפעילות של הקדושה. אין שום מחלוקת בין הבבלי והזוהר. פשוט הסתכלות אחת מנקודה אחת, הסתכלות מנקודה שנייה. זה אותו דבר. זה חידוש שנובע מהסתכלות יותר. זאת אומרת, מה שרב צדוק מלמד, זה משהו ש... היי, תרחיב את המבט שלך קצת. למה זה מתחיל?
מה שרב
מביא
זה סידור של
הדברים,
לא?
של הצדוק. בגלל שהוא מסתכל על דברים ברמה יותר עליונה, אז הוא מבין שהקוף הזה והקודש הזה הם בעצם מבטאים איזו הסתכלות אחת, שיש מקום להסתכלות מלמטה. הסתכלות מלמעלה בקודש, שתי נכונות, כן? להגיד שלשיטת הבבלי הוא נוהג ככה וככה, לשיטת הזוהר הוא נוהג ככה וככה, וזה סדרנות. זאת אומרת, כאילו פתרת את הבעיה וזה שמעת טוב, הבבלי לשיטתו, זה לשיטתו, פתרנו את הבעיה, מה פתרת? עכשיו חולקים, עכשיו.
אבל אם מיישבים אליהם...
אז תלוי, איך הצלחת ליישב? אז אם הצלחת ליישב על ידי הסתכלות יותר עליונה, אז אתה מתקרב לחידוש ממקורך. אז כשאנחנו מחדשים חידוש נקודתי, זה סדרנות שטחית, אומר הרב. והחידוש, כשהוא שוטף מן הכל, הרי הוא שוטף ממקורו בהתגברות בלתי פוסקת. כל הזמן יש לך חידושים. אתה כל הזמן מסתובב ואומר, אתה רואה עוד חידוש. מה פה אתה רואה את חידוש? באמת דברים מסתדרים לך, אתה מבין דברים שהם, איך הם מגלים רצון השם. אתה רואה עץ בחוץ. מה הקשר בין עץ לרצון השם? אם אתה רגיל להסתכלות נקודתית, אז אתה באמת לא מבין מה הקשר בין פוטוסינתזה, עצה, שאיפה, לא יודע מה לרצון השם. מה הקשר? אבל אם אתה קשור לקודש, אז אתה באמת מסוגל פתאום להבין איך רצון השם מופיע בזה שאור הופך להיות סוכר ואנרגיה שאנחנו אוכלים אותה. ואתה מבין איך זה שתאים חיים מזרימים את התוצרים של הפוטוסינתזה, שהם בעצם אור שהופך להיות סוכר לשורשים. ואיך העצה שזה תאים מתים מזרימים מהשורשים, מצמרת את המים והנבלים והמינרלים. מתחיל להסתדר לך משהו, אתה מתחיל לראות משהו בהסתכלות. למה? כי אתה באמת רואה את הדברים בהסתכלות את הדברים. אז איך חידוש? עכשיו, אם תסתכל, תראה שזה מה שחזל עושים כל הזמן. חזל כל הזמן עסוקים בחידושים כאלה. הם כל הזמן רואים את הדברים בהסתכלות הדברים. גם מי שיש לו עיניים נקודתיים, הוא גם לא מבין כל כך מה חזל בעצם. ונמצאת ההתגלות החדשה בכל עת, עולה על כל הקדומות. כל הזמן, אתה הבנת משהו, אחרי אתה מבין בעוד דרגה. חדשים לבקרים, רבה אמונתך. כל הזמן, האמונה, אמרנו, נקודת החיים הפנימית, הולכת ומתרבה. האמונה שהשם נותן בנו, ואומר, משפיע בנו חיים, הולך ומתחדש מבוקר עד בוקר.
יש, הפסיקה
ההלכתית
יותר התעסקת בסידור, ויותר העניינים הפנימיים, ההסתכלות הפנימית היא הרחבה. אבל כשרוצים לסוק על אחד, אדם כאן נסכים, וזה אומר ככה וזה אומר ככה, ולא תורה, ועושים לפי אחד.
נכון. לכן הרב אומר באורות התורה, שאם מישהו עוסק רק בפסיקה ההלכתית, אז הוא במידת הדין. הוא אפילו חש לפעמים מועקה מזה. זה משאיר אותו בדינים, ואז הוא מאוד ביקורתי גם על העולם. אתה לא עושה לפי ההלכה. למה אתה לא עושה בדיוק ככה? מה? הוא כל הזמן מסתכל מי לא בסדר. הוא חי, כן? הוא לא חוסך עצמו מן הדין. בהפך. הוא כל הזמן בדין. לעומת זאת אומר הרב, שאם מישהו לומד קצת יותר פנימיות, יותר אמונה, הוא מסוגל גם להכניס חסר לתוך הדין. ואת הכלים הופכים להיות כלי גילוי לקודש. ואז גם ההלכה מתחיה. נכון שהפסיקה ההלכתית בסוף היא צריכה להיות מאוד מעשית. מה עושים? לדעת. אבל אם אתה מבין את מה עושים הזה משורש הדברים, אז זה מתמלא חיים גם. לכן לא מערבבים אמונה והלכה במובן שאתה לא פוסק לפי איזה רוחמה. הלכה כבית הלל, במציאות. עץ זה מים או עץ זה אפר? נכון שיש בעת 70% מים, עדיין אנחנו מתייחסים אליו כאל אפר, כי זה מה שיש. נכון שבחינה רוחנית עת זה גם מים. אבל להלכה נגיד שזה אפר. אבל אם אתה מבין שזה גם מים, אז אתה מבין את העץ בעומק הרבה יותר גדול. אתה מבין, אתה תבין גם יותר את הפסיקה ההלכתית. ואתה תבין את המחלוקות בהלכה אחרת. אתה תבין למה בית שמאי אומר כך, בית הלל אומר כך, או למה חולקים בכל נושא. כי אתה תבין, זה ההסתכלות מכאן, זאת אומרת, אתה תראה את ההשלמה שלך.
חייבים, בעצם, אבל חייבים את החלוקה לדבר שם בסרבנות לפני הכנסת אותו אור בחיבור הפרטים המסודרים?
אם מישהו עם הסדרנות, הוא מאוד מתקשה לקבל אור. זאת אומרת, אנחנו קודם כל קופים. אנחנו קודם כל מלמטה. אם אדם יש לו מידות רעות, הוא לא יודע ללמוד, הוא לא מבין ארמית, לא... קודש של יורף דמיונו מתוך שיש לו כלים עכשיו הקודש הוא נכנס אז צריך לדאוג שהוא יתנות וכשיודעים שזהו הסדר שבמציאות כולה המעשי והמוסרי המעשי הלכתי למשל והמוסרי המידותי מכירים מיד שתואר הטבעיות כלים פתוחים, יש טהרה של המציאות החיה ומצבה הנפשי היותר מאושר הוא הענווה. ואת אם אתה פוגש את האחדות הזאת המתחדשת אתה נהיה ענווה. אתה מיד מבין את מקומך מול האינסוף ברוך. כי אתם המעט מכל העמים. אתם לא מחזיקים מעצמכם אלוקים. הטעות הכי גדולה של אדם שהוא מחזיק מעצמו שהוא אלוקים, כמו שאומר הרב, האדם רוצה להיות אלוקים. זה נורא בעני. עכשיו, הוא לא אומר את זה רשמית, אבל משהו בתוכו מתקומם, מה, אני כזה, מעצבן שאלוקים הוא אינסופי ונצחי ואני כזה קטן, מה אין לי ערך? יש לך ערך רק אם אתה מתבטא לערך. אז מי שגאוותן, זה מרגיז אותו. אתם המעט מכל העמים, אתם מסוגלים להקטין את עצמכם על הכי עפר ואפר. חושקני בכם, שאפילו כשאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפני. והגדולה הזאת, כשאנחנו פוגשים אור אין סוף, היא המביאה את הענווה. דווקא המפגש עם ריבונו של עולם גורם לנו להרגיש ענווה, להרגיש את המברא מול הבורא. וההרגשה הזו היא נחלת ישראל. עם ישראל קשור לקודש, וכל חייו נובעים מן הקודש. היא נחלת ישראל העתידה לשלח את הופעותיה על מלוא כל העולם, למען יכיר האדם ותכיר כל בריאה את גודל הערך והמבטח העצום של הווייתה, ותמלא רצון ועליזות מגודל העתיד הנשקף לה. תופיע שמחה, השמחה תמיד התגלות הנשמה באיברים, התגלות הבורא בבריאה. אז כשמישהו ענה הוא מתמלא שמחה והתוודע לכל, כי כל חבר במציאות הרי מוסיף לנו עושר. יש איזה מיליארדר אחד, ברוך השם שהוא מיליארדר, איזה יופי שהוא מיליארדר. יש איזה גאון אחד, ברוך השם שהוא גאון. החברות שלי יודע ללמוד טוב, ברוך השם שהוא יודע ללמוד טוב. ולא מעצבן, הוא יודע ככה ואני לא יודע, הוא עשיר ואני לא, זה קטנות. גדלות זה, אני מבין שכל פרט במציאות הוא חלק מהאחדות העולמית, מפני שאנו נהנים מזיו החיים שבניצוצו. אחד יש לו יד ימין חזקה, אז יד שמאל מתחילה לבכות, היא שמחה שיד ימין חזקה. אחד יש לו רגליים חזקות, אז העיניים מצטערות כי יש לו משקפיים. הן שמחות שיש לו רגליים חזקות. זה גוף אחד. מי שרואה באחדות, הוא מרגיש שניצוץ החיים שיש בכל פרט בבריאה, זה חלק מהחיים שלו. עם כל הסתעפות גודל עתידו, כן? הנאה אצילית, לא הנאה נקודתית, פרטית, אגואיסטית, שביסוד קדושת השלום, שמופיע הקודש בתוך המציאות שלנו, כל דבר נמצא במקום הנכון, בזמן הנכון, בחיבור הנכון, בהרמוניה עם כל הפרטים האחרים. כן? בצור ישראל לפרוס מרע סוכת שלמו על עמו ועל עולמו, זר גאות אדם, ושפל רום אנשים, ונסגר השם לבדו ביומו, והאלילים, כליל יחלוף, אלילות היא תמיד הסתכלות נקודתית פרטית על איזה כוח, אין השעה מוכשרת לי כעת לעבוד דברי חפץ, והנה אני חותם בברכת החג הקדוש וקיום כל מצוותיו בעליזות ושמחה, איזה חג סוכות ותקווה טובה על ימים טובים, מהירים, מחירי לב. יש לה תף רייש חיים ובן הרב פה בין 51 דמות שהיא כאילו לא שייכת לדור, והיה איזה נשמה שהופיע בדור הזה מהירה באור של אחרית הימים, של ימות המשיח. וכך צריך להתייחס. ההסתכלות, ההשגות, המידות שלו, הכל זה, כאילו אנחנו גמדים כצפונים, שכל פעם שמתגשים איזו הערה קטנה של הרב, אנחנו... בוקר טוב.